שלום וברכה, חוזרים להגדה. בשבוע שעבר ככה קצת נכנסנו פעם אחת לענייני הפורים, אבל עסקנו בפורים ובפסח ביחד. מי שנכנס, ואני מבקש לחזור לענייני ההגדה בלימודינו הפעם. התחלנו את ההגדה בהלל, קצת לפני, אבל התמקדנו בעיקר בהלל, כדי באמת לראות את החלק האחרון של ההגדה, שלא להתעקע בחלקים הראשונים. למדנו בשיעורים הקודמים את ההלל המצרי, כפי שהוא נקרא, על כל חלקיו, גם זה שעוד שייך ללפני ה... שולחן עורך, זה שעוד שייך לסוף המגיד, זוכרים? עד בצאת ישראל ממצרים, בעקבות זה את כל מה שיש באמצע, ואחר כך את ההלל שבא מיד אחרי, שפוך חמתך אל הגויים. אגב, זה נכנסנו לכוס של אליהו הנביא, לכל החלקים האלה. ובתום ההלל מגיעה הגדה לעוד שתי פסקאות גדולות. האחת היא פרק קוף למד וב בתהילים, שנקראת הלל הגדול. הלל הגדול הוא ההלל שפותח בהודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, והולך על 26 פעם כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו, כך 26 כי לעולם חסדו, עד הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. ואחר כך מופיעה נשמת כל חי, תפילת נשמת כל חי. אנחנו מכירים את תפילת נשמת כל חי, ואני ברשותכם לעיון קצת בהלל הגדול אכנס דווקא אחרי לימוד נשמת כל חי. אני חושב שהסדר יהיה יותר נכון מבחינת ההבנה, ואז נראה את הסדר ה... דברים גם בהלל הגדול. ואת נשמת כל חי אנחנו זוכים להכיר גם כל שבת בבוקר, באמת בתפילה. נשמת כל חי מתחילה ממש כמו בתפילה של שבת. מי שיש את האגדות יפתח שם ככה, אני לא יודע באיזה עמוד זה באגדות האלה, זה ב-92 אגדות אחרות, זה שוב, זה ממש לקראת סיום ההלל לפני הנרצה. אז הסדר הוא נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוהינו, עוד מעט נקרא את הכל. מגיעים שם עד שבת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ. וממשיכים שם כאמור לדוד, ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. בשבת כאן אנחנו עוצרים ועוברים לבפי ישרים תתעלל ובדברי צדיקים תתברך, או בפי ישרים תתרומם בנוסח ספרד, ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל, תתקדש. יש כאן כמה דעות, לא חשוב, נגיע לזה עוד מעט. ביום טוב מוסיפים האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך. הפסקה הזאת, ויש פה אשכנזים, יש פה ספרדים, יש כאן דעות, לא ניכנס לפרטים האלה עכשיו, ניכנס לזה כשניכנס לזה בעיון. אחרי הרביעייה הזאת של ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים, ממשיכים במקלות או במקהלות רבבות עמך בית ישראל. התפאר שמך מלכנו, שכן חובת כל היצורים לפניך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו. כך אנחנו עושים בכל שבת ושבת. ובסוף מסיימים בישתבח, או ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו. גם פה, בהגדה, אנחנו מסיימים בישתבח. מי שעוד לא אמרו פה את היהללוך, אומרים אותו לפני ישתבח, לא חשוב. מסיימים בישתבח, ומסיימים בסוף, כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל. סליחה, לא יביא הללוך. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, מעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. ובלשון התפילה בשבת, מלך יחיד חי העולמים. לא עושה כאן את השוואת הנוסחאות, יש כאן הבדל קטן בנוסחאות, בכמה מהדברים ניכנס תוך כדי הלימוד. בכמה מהדברים מסוימים. מיד אחר כך, בהגדה, מה אנחנו עושים מיד אחר כך בשבת בבוקר? קדיש, ונכנסים לברכות קריאת שמה. נכון? זה סיום פסוקי דזמרה, קדיש, ומתחילים ברכות קריאת שמה, יוצר אור ובורא חושך, ואז עוברים לברכות קריאת שמה המיוחדות של שבת, בסדר? הכל יודוך, כל האין ארוך לך, וכל מה שאנחנו נכנסים אליו בברכות קריאת שמה, וממשיכים עד 18. מה קורה בליל הסדר, בסוף השתבח? בסוף השתבח שותים כוס רביעית, מברכים בורא פרי הגפן, והסתיימה ההגדה. זה במבנה. אז בעצם השתבח הוא הסיום של ההגדה ושל ההלל. אחרי סיום ההשתבח, מברכים על הגפן ועל פרי הגפן, ואז מגיעים למרצה. שם הפיוטים, נוסח האשכנזים, חסל סידור פסח, שם מגיעים הפיוטים האחרונים, עד חד גדיה, ממשיכים כל הלילה, שיר השירים, אבל סוף ההלל של ליל הסדר הוא בהשתבח. ההבדל הראשון, אם כן, בכלל בלי להיכנס לתוכן, שבין שבת וגם בין יום יום, כי כל יום אנחנו אומרים משתבח בסוף פסוקי דזמרה, נכון? כל יום אנחנו מסיימים פסוקי דזמרה בלי נשמת. אבל אם משתבח, שבסוף ישתבח זה תמיד סיום. אלא שבתפילה זה תמיד הסיום של חלק א' של פסוקי דזמרה, שהוא הפתיחה להמשך של ברכות קריאת שמה, קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, ושל התפילה ב-18. בהלל, ישתבח, הוא לא הסיום שפותח משהו, הוא הסיום של ליל הסדר. ישתבח מסיים את הכל. את הברכה הזאת של ישתבח, כשמסיימים, מסיימים תמיד, ברוך אתה השם, אל ההודעות, אל מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד חי העולמים, או מלך יחיד אל חי העולמים, או אל חי העולמים. הסיום הוא בתואר מעניין מאוד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, הופך כאן להיות למלך יחיד חי העולמים. לא להשם אלוקינו מלך העולם, אלא השם אלוקינו מלך העולמים, או מלך יחיד חי העולמים. אבל יש לו פה תואר יותר מעניין. הקדוש ברוך הוא הזה, שאנחנו יודעים שבוחר בעמו ישראל באהבה לפני קריאת שמע, שאנחנו יודעים שהוא בוחר בדוד עבדו, שאנחנו יודעים שהוא בוחר בתורה ובמשה עבדו, נכון? מכירים את כל התארים האלה? פתאום אנחנו מכירים אותו בתור הבוחר בשירי זמרה. זה נשמע במוצאי פורים כמו מצעד הזמירות. הבוחר בשירי, זה הוא בוחר איזה שירים? הבוחר בשירי זמרה. רבי ממוז'יץ, שאהב מאוד לנגן, היה אומר, לא יודע מי לימד אתכם שהבוחר בדברי תורה זה יותר חשוב מהבוחר בשירי זמרה. לא יודע איפה למדתם את זה. אבל זה תואר מעניין מאוד. הבוחר בשירי זמרה. אני רוצה להסביר את הבעיה שלי בתואר. בה אני מתחיל, אחרי זה נלך למשמעת ולהלל הגדול. אם בוחרים, סימן שיש אפשרויות. זה נכון כמעט תמיד, לפעמים יש בחירות שבעצם אין אפשרויות, אבל לא משנה. עקרונית, כשיש בחירות, זאת אומרת שיש שתי אפשרויות. ואם אני אומר שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל, אני מבין בדיוק במה הוא היה יכול לבחור. באו אליו כל אומות העולם, והוא בחר מכל האומות בעמו ישראל. אני מבין את המשמעות, הבוחר בעמו ישראל, באהבה, הבנתי. נכון? המילה מובנת, המשפט מובן. הבוחר בעמו ישראל. יופי. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת. מובן לגמרי. לעומת כל הנביאים בעולם, מול הנביאים ההפוכים, הוא בחר בנביאי, מובן לגמרי. בסדר גמור? באו מלאכי השרת ואמרו, אנחנו רוצים את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תתן להם את התשובה, והוא בחר במשה עבדו. יפה מאוד. אבל מה פירוש הבוחר בשירי זמרה? אבל באמת, זה הפינה לשיפוטכם, מה זה הבוחר בשירי זמרה? היו לו אלטרנטיבות והוא בחר בשירי זמרה X, וזה התואר שבו מסתיים ליל הסדר. עם זה אנחנו מסיימים את פסוקי דה זמרה כל יום, ועם זה אנחנו נכנסים לקבלת עול מלכות שמיים, לקריאת שמע, ל-18, הבוחר בשירי זמרה. רונן שואל פה עוד שאלה, יש כאן גם דבר אחר מעניין. אנחנו יודעים שיש שיר ויש זמר. למשל, מה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא? ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה. אז בלי לשון טובה או לא טובה, קודם כל שיר וזמר זה שני דברים. אז שיר וזמר זה שני דברים. אז יש שיר ויש זמר. אבל מה זה הבוחר בשירי זמרה? בלי טוב ולא טוב. קודם כל המושג הוא מושג מאוד מעניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא קודם כל בא עכשיו בתואר מאוד מעניין, בוחר שירים. והוא לא רק בוחר שירים, הוא בוחר בשירי זמרה. מה שרונן מתכוון בדברים הוא שישנו מדרש שהקדוש ברוך הוא נוזף בדוד המלך. דוד המלך אומר באחד הפסוקים בתהילים, זמירות היו לי חוקיך. והקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, עשאוני כמין זמר. מה זה פה? זמירות? עומק העניין כנראה קשור להבדל בין המילה שיר לזמר. שורש המילה זמר הוא לזמור. מזמור, שיר. שיר, זמר אם כן זה חיתוך. זמירה וזמרה, זין, מם, ריש, הם פעולה שעושה זמירה, חיתוך. שיר הוא שורש שמתאר דווקא מילה של חיבור, שרשור, לשרשר. יש מילה מאוד מעניינת בפרשה הקודמת, מאוד מעניינת, כפולה. שרשרות גבלות תעשה אותם. הכהן הגדול מסביב לחושן צריך לעשות שרשרות גבלות, שגובלות. ואחר כך אותה מילה מופיעה עם חסר אות אחת, ושם כתוב שרשות. זה נראה כאילו טעות שם, אבל זה בסדר. ההבדל בין שרשות לשרשרות, זה מה שאומר שזה זה, הבנתי. אבל ההבדל הוא מאוד מעניין. השורש של שרשות הוא שורש. השורש של שרשרות הוא שרשרת. זה דבר פילי. שרשות ושרשרת זה אותו דבר, אבל בדיוק הפוך. מי שיש לו שורש, יש לו שרשרת. והשרשרת אין לה התחלה ואין לה סוף בשלב מסוים, למרות שכולם יודעים שיש לה שורש. אבל בשלב מסוים הכל, הכל, הכל כאן, והכל עכשיו, והכל נצח. שרשרת. שרשות זה השורש של השרשרת. ההפך מזה זה זמרה. והקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה. אני אגיע עוד מעט לשירה ולזמרה. אבל קודם כל, לעניות דעתי, הבוחר בשירי זמרה, ואני חושב שזו הפתיחה של כל הדברים שמהם ניכנס להמשך, יש כאן בחירה. תודה רבה רבה, שלום. יש כאן בחירה, והיא בחירה בין דברים, כמו כל המילה בחירה. והבחירה, אני חושב, היא פשוטה מאוד. חז"ל אומרים, וכך מביא כאן באגדת הגר"א, את ההסבר למושג הבוחר בשירי זמרה, את התשובה הבאה. אם יש בחירה, זאת אומרת שישנן שתי אפשרויות, והקדוש ברוך הוא בחר באחת מהן. ושתי האפשרויות הן האפשרויות שבהן אנחנו עוסקים כל הלילה הזה. הן האפשרויות שיסבירו לנו מה קורה בתפילה, והן האפשרויות שיסבירו לנו מה שונה באגדה. רק אחרי שנדבר על זה נחזור לנשמת כל חי. המלאכים שרים לקדוש ברוך הוא כל הזמן, ועם ישראל שר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. והקדוש ברוך הוא בבחירות שלו החליט שהוא בוחר בשירים החתוכים שלנו. המלאכים שרים שירים הרבה יותר מושלמים. השרשרת שיכול המלאך לשרשר בעולם תמיד קשורה לשורש. אין לו שום בעיה. אבל בשרשרת שלי יש כל כך הרבה תקליטים שנתקעים, כל כך הרבה דיסקים שנשברים. השירים הם שירי זמרה, השם ירחם. והמלך הזה הוא לא מלך העולם רק. המלך הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו היום נקרא מלך יחיד, חי העולמים. הוא המלך שמחיה את כל העולמים. אנחנו יודעים את זה תמיד. אבל כשאני שותה עכשיו את המים או את המיץ או את התה הזה, אני מזכיר את היותו מלך העולם. כי אני הולך לקחת משהו מן העולם, ואינני נזכס עכשיו לכל העניינים האחרים. אבל כשאני עומד עוד רגע, אני עוזב את האגדה ומגיע רגע לתפילה, להתחיל לומר קריאת שמע, ולומר שהשם אלוהינו הוא השם אחד. ולהגיד שמי שייחד את השם בעולם, יהיו בני אדם, בשר ודם, ברואים בצלם. אני בא ואומר שהמלך הזה שמחיה את העולמים, הוא בוחר בשירי זמרה. הוא בחר בשירים שלי. איך הרבי ממוז'יץ אמר, מי אמר לכם שהבוחר בשירי זמרה זה פחות מהבוחר בדברי תורה? ואני אומר, הבוחר בדברי תורה עוד הרבה יותר מובן מהבוחר בשירי זמרה. כי לשיר זה באמת יותר מתאים למלאכים. אתם רוצים הוכחה? ככה אנחנו מתחילים את ברכות קריאת שמע כל יום. אנחנו פותחים בכל כך הרבה התרגשות איך שרים, איך מהללים. תתברך לנצח צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. אנחנו מתארים איך עומדים כולם ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. נכון? כל יום. ונותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, תענוג. ממש כמו בבית כנסת. בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש, 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 השם צבאות. יש רק בעיה אחת, שזה לא אנחנו, זה האופנים וחיות הקודש. הם עושים את זה בשפה ברורה ובנימה הקדושה. הם מתנשאים לעומת צרפים, הם לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. הקדוש ברוך הוא יוצר המאורות, יש לו את המלאכים ששרים כל כך יפה. אנחנו הולכים עוד מעט להגיד שהשם אחד. הם נראים אופציה הרבה יותר רצינית בשביל לעשות את זה. זכיתי לפעם, קרבני קצת איש טהור, רבי מארלוי, דמור ירושלמי, גדול, גדול, גדול. הוא שאל אותי פעם, תגיד, אנחנו אומרים בתפילה, הזכרתי את זה יותר מפעם בשמו, אנחנו אומרים בתפילה כל פעם, נקדש את שמך בעולם, או נקדישך ונעריצך, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. תמיד אנחנו רוצים לקדש את שם השם כמו המלאכים. כנועם, שיח, סוד, שרפי קודש. אומר לי, מה אתה אומר? הרי תמיד אמרנו שהמלאכים רצו את התורה, אבל עם ישראל זכה כי מגיע לו יותר. אז למה לקדש אנחנו רוצים להיות כמו המלאכים? שהם יבואו ללמוד מאיתנו. למה לא אומרים אותו דבר? אמרתי, אולי הרבי מתכוון שבתורה אנחנו זכינו, אבל ביכולת לקדש זה המלאכים. אמר לי, מה פתאום? מה אנחנו עושים כל קריאת שמה? איך המלאכים מקדשים? קדוש, 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 השם, צבאות. מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו, פירושו, אין אפס זולתו, אין עוד מלבדו. אחד. אומרים חז"ל, המלאכים כדי לקדש את השם צריכים שלוש הקדמות. קדוש, קדוש, קדוש. אבל עם ישראל כדי לקדש את השם, עם ישראל יופיע אחרי הברכה הבאה. אחרי שמדברים על המלאכים ועל השרפים, עכשיו באים ואומרים, טוב, ובוא נראה מה הולך פה למטה. בונו של עולם, איזה מלאכים יש לך. לא כל כך הגיוני, אבל בוא נדבר דוגרי, אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה. יתרה ממה? ממה של המלאכים? חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול. כן תכוננו, תלמדנו. ואיך אנחנו מסיימים? ברוך אתה השם הבוחר. זה הכל בחירות. לפני קריאת שמה. זה מערכת בחירות. הבוחר בשירי זמרה הוא עכשיו הבוחר בעמו ישראל באהבה. יפה. ואז, איך אנחנו אומרים? שמה ישראל השם. אומרים חז"ל, המלאכים לפני שם השם צריכים שלוש פעמים. קדוש, 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 השם. אבל עם ישראל מספיק לו פעמיים. שמע, ישראל, אומרים את המילה ישראל, מיד אפשר להגיד השם. אמר לי הרבי, נו, אז אתה רואה? אז גם בקדושה אנחנו יותר. אז למה אנחנו מבקשים לקדש כמו המלאכים? אמרתי, נו, לא יודע. אמר לי פשוט, בטח שאנחנו יכולים לקדש יותר. אבל תראה איך הם עושים את זה. נותנים רשות זה לזה. אתה פעם ראית דבר כזה? בשפה ברורה, בנעימה, יחד, כולם כאחד. זה רדיו? אתה פעם ראית דבר כזה? מה בדיוק? באיזה מקרה? כולם כאחד? יחד! כולם! בשפה ברורה! מה לי, אתה יודע מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, קל וחומר, לנו הרי יש כוח לקדש אותך יותר, כך אתה אמרת. רק מה מעכב? שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בשפה ברורה, כולם כאחד, ולתת רשות. איזה פספוס. נקדש את שמך בעולם כשם. אנחנו מקדשים יותר, רק האופן, הצורה שבה מקדשים, היא מה שמעכב. נקדישך ונעריצך, איך? כנועם. שיח סוד שרפי קודש. שאל אותי פעם ילד, נקדישך ונעריצך כנועם שיח או סוד? אומר לי, סוד לא שומעים. שיח, זה כולם מדברים. שאלה מצוינת. חשבתי, אמרתי לו אחר כך, אני חושב שכשכולם נותנים רשות, אז אפשר לשמוע גם סודות. כנועם, שיח, אתם יודעים מה היה נועם שם? שאפשר את הסוד, את כל השיח של הסוד, גם הכל אפשר לשמוע, שרפי קודש. ובכל זאת, הקודש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה. כל ההשתבח מופיע בסוף פסוקי דזמרה ולפני ברכות קריאת שמע, כדי להגיד שהמלך היחיד, זה אגב המשמעות של הגרסה חי העולמים. חי העולמים ולא חי, יש מחלוקת. יש חי ויש חי. מי שגורסים חי, למשל הגרא והתניא, שניהם גורסים חי העולמים, והתימנים. הרמב״ם, ספרדים, לא, חי, יש כך ויש כך, לא ניכנס. נו, כן, נועם שיח סוד, אתם רואים? ההבדל בין חי לחי, ההבדל בין חי לחי, הוא שחי העולמים פירושו מחיה את העולמים, ואתה מחיה את כולם. הוא מחיה את כל העולמים. חי העולמים הוא מחיה את העולמים. העולמים כולם. בסדר? מחיה את העולמים, את העולם הזה ואת העולם הבא, את העולם הקודם, את מה קודם שנברא העולם ואת כל העולמות, מחיה העולמים. ובכל העולמים האלה שהקדוש ברוך הוא מחיה, הוא בוחר בשירים שלנו. הוא בוחר בשירי זמרה. והסיומת הזאת, כשהיא באה כפתיחה לקריאת שמע ו-18, טוב, זה דבר מדהים, זה נפלא, זה יפהפה. אבל אותנו מעניין את ההגדה של פסח, ואותנו מעניין האם זאת סיומת הלילה? זה מה שרצינו להגיד הלילה? הסיום של הלילה הוא שהקדוש ברוך הוא בוחר בשירי הזמרה שלנו, זאת יציאת ישראל ממצרים? זה ההלל שאליו אנחנו חותרים? התשובה היא כן. אבל את התשובה הזו אני רוצה ללמוד לאט לאט. אגב, עוד מילה אחת על השתבח. מי שיסתכל רגע בהשתבח, יגלה עוד נקודה אחת מאוד מעניינת, שקשורה להרבה ימים וקשורה לכל יום, אבל היא קשורה יותר מכל יום לליל הסדר. השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. ועכשיו באים המילים. שיר, אני מונה, שיר, שבחה, הלל, זמרה, עוז, יש כאן חמישה כבר, נכון? ממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה, תפארת, קדושה, מלכות, ברכות והודעות. הראשונים מביאים שיש כאן 15 שבחים. את הלימוד שלנו השנה בהגדה של פסח התחלנו בדי דיינו. וכשעסקנו בכמה מעלות טובות למקום עלינו, דיברנו הרבה על 15 שבחים. הדי דיינו ראינו 15 מעלות, וניתחנו אותם אחת לאחת. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, ולא עשה באלוהיהם, ולא הרג את בחוריהם, אחד אחד עד בית המקדש. מי שאגב מכיר, זוכר שבבית המקדש היו 15 מעלות, שבהם עולים בעזרת אנשים. 15 מעלות, ועל כל מעלה ומעלה היו עומדים ואומרים את אחד משירי המעלות. 15 שירי מעלות יש. הקדוש ברוך הוא נקרא כאן בסוף השתבח, מלך יחיד חי אוכי העולמים. המילה העולמים בתור מלך העולמים מופיעה בפסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה. כי ביה השם צור עולמים. וחז"ל אומרים מיד, כי ביה השם צור עולמים, העולם הזה והעולם הבא. וכי ביה יוד ה', ביוד אומרים חז"ל, ביוד הגבוהה, העילאה, העליונה, נברא העולם הבא. ובה', שיש בה את היוד הקטנה למטה, היורדת הנה, נברא העולם הזה. העולם הזה והעולם הבא הם 15 המעלות האלה. מאברהם אבינו ועד שלמה המלך שבונה את המקדש יש 15 דורות. 15 המעלות ו-15 שירי המעלות, ומי שפעם ראה את הקדש הורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, ראה 15 סימנים בלילה הזה. הלילה הזה מחולק ל-15. והסימן של ההלל מסיים את הסימן ה-14, את ההלל, ומגיע לסימן ה-15, לנרצה. 15 השבחים, שכל אחד הוא מדרגה בפני עצמה, כל אחד הוא מעלה בפני עצמה, כל אחד הוא עולם, הם מה שמבטא בעצם את מלך חי העולמים. בתוך כל אלה, לעם ישראל יש תפקיד. בשיאו של התפקיד הזה מגיע לעניות דעתי בברכת השיר, בשירת נשמת כל חי, בשירת נשמת כל חי, שאנחנו כל שבת ושבת אומרים ורואים ביסודות גדולים, ובלילה הזה היא תופסת ככה איזו עוצמה של סי העלם. ונשמת כל חי, גם כן אני אתחיל כמעט מהסיום. לקראת סיום השירה הגדולה של נשמת כל חי, ממש בסוף כתוב כך: על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו וישוררו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו. סדורים הספרדים מופיע תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע וכל עין לך תצפה או תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה. וכל הלבבות ייראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב. כשמגיעים אגב לכדבר שכתוב, מגיעים לסיכום. כי מי שיודע קצת להרגיש את נשמת כל חי, יודע שכמעט כל שורה שם זה כדבר שכתוב. נשמעת כל חי תברך את שמך השם אלוהינו ורוח כל בשר. כל הזמן שומעים פסוקים באוויר שמצלצלים למי שחיבר את השיר האדיר הזה. אבל כשמסכמים ואומרים הכל כדבר שכתוב, באים להגיד את הפסוק שהוא היסוד של הכל. ומה כתוב? כל או בדיוק רב יותר, קל עצמותיי תאמרנה. אדוני מי חמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. כאן מגיעים לחלק שבו, אגב, גם בתפילה הוא מתחיל לתפוס פה תאוצה וכולם משתתפים בו, שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את תושיע, מי ידמלך ומי ישבלך וכו'. בצדק טוענים הפרשנים הראשונים שלכאורה החלק בפסוק שמעניין אותנו, הפסוק הזה של כל עצמותיי תאמרנה, או קל עצמותיי תאמרנה, השם מי חמוך, מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו, הוא פסוק בתהילים. בתהילים, בפרק למד ה'. והפסוק הזה בעצם מובא פה כראיה או כעובדה שמסבירה את כל מה שתיארנו מקודם. איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, הן הם יודו ויברכו, כדבר שכתוב, כל העצמות שלי, כל עצמותיי, תאמרנה השם יחמוך. יפה. אבל תודו שהמציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, שייך יותר לפסוק, אבל הוא לא שייך לנשמת כל חי. כך הבנתי, עד להקדמה שהקדמתי היום. מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, זה חלק שני של הפסוק, אבל מה הדבר שכתוב והופך את נשמת כל חי לשיר שאותו אנחנו עכשיו מוודאים לו פסוק? כל עצמותיי, תאמרנו. על מה דבר, על מה דיברנו? איך איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה, ולשון, נכון? איך כל זה כן מודה וכן משבח וכן מפאר? כל עצמותיי תאמרנה השם היא כמוך. מצוין. אלא מאי, לא רצית להפסיק פסוק באמצע, אז אמרת את המשך הפסוק. מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו, בפרק למדהי בתהילים זה באמת מתאים שם. כי שם בכלל מדבר המשורר על מצב של לוחמים בו שמהם הוא רוצה להינצל. לדוד ריבה השם את יריביי, לחם את לוחמיי, יחזק מגן וצינה, וקומה בעזרתי, יקומו נידי חמאס, רוצים את רעתו, מבקשים שכול לנפשו. ואז הוא בא ואומר, כל עצמותיי תאמרנה השם מי חמוך, ואתה מציל אני, עכשיו אותי, אני, תפילה לעני כי יעטוף, הוא קורא לעצמו יותר מפעם אחת כך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. לכאורה הסיפה של הפסוק באמת קשורה רק לשם, אבל זה פילי פלאות. תראו מה קרה פתאום בנשמת כל חי. פתאום לקחתי את הסיפה של הפסוק, מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו, שלא קשור בכלל לנשמת כל חי, והפכתי אותו עכשיו מה שנקרא הגבהה להנחתה. עכשיו מתחילים, שבעת עני, עכשיו הכל מתחיל. מה הקשר בכלל? זה נחמד מאוד, שבעת עני, אם אתה תשמע, זה מצוין, רק זה לא קשור לנשמת כל חי. במה עסקה נשמת כל חי? נשמת כל חי עסקה בזה שכל העולמים מהללים את שמך. זה ההלל, כך הבנתי שבזה אנחנו נמצאים. אבל אתם שמתם לב לזה פעם בנשמת כל חי, זה דבר מדהים, לא שמים לב לזה. לקחתי, הרי זה דוגמה קלאסית לציטוט, לציטטה, שמובאת בגלל חצי שלה. זה ברור. ורק בשל החצי הראשון, את לא היית יכול להגיד כדבר שכתוב מציל אני מחזק ממנו, כי לא היית מבין מה הקשר בכלל. כדבר שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי חמוך, מצוין, פילי פלאות. אתה רוצה גם להגיד שהדבר שכתוב כל עצמותיי תאמרנה השם היא כמוך אומר שגם אני הקטן עם העצמות שלי, עם פינו הקטן, עם הפה שלי, גם אני יכול? פילי פלאות, עצמותיי שלי אומרות, יפה. אבל מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו, לא נכנס לנה. ופתאום זה הופך להיות הבסיס של כל העסק. שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את תושיע, ומי שמסתכל בהמשך, אחר כך, זה בכלל מה שיהיה בהמשך. אנחנו לא רק בפי ישרים תתרומם, לא רק בדברי צדיקים, לא רק חסידים, לא רק קדושים, אלא מקלות רבבות עמך בית ישראל, הבוחר בשירי זמרה שלנו. מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו, יש לו כמובן כמה אפשרויות להבנה. בהחלט ניתן להגיד שמציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו, זה קודם כל כפשוטו, דוד המלך שמתאר את לוחמיו, את יריביו, והוא מבקש להיות העני שניצל מהם. בהחלט ייתכן שזה מופיע פה, אחרי שדיברנו על ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, אז בהחלט, בהחלט, בהחלט ייתכן שמדובר על מציל אני, העם, מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את הושיע. הבן ישחי אומר שבעת עניים, אלו בני ישראל היושבים בגלות, שבעת עניים אתה תשמע. צעקת הדל תקשיב את הושיע, אומר הבן ישחי, הוא משיח בן יוסף המדוכה בייסורים. צעקת הדל, תקשיב את הושיע, טוב מאוד. אבל המעבר פה הוא מעבר מדהים שמחייב הבנה. יש בראשונים הסבר מופלא של אחד מבעלי התוספות, בעל הרוקח, והוא כותב על משפט שבעת עניים אתה תשמע משהו שנראה בתחילתו דרוש, אבל הוא כל נשמת כל חי, והוא לדעתי סוף כל סיפור הגדה של פסח. שאני ואביון מציל עני מחזק ממנו, שאני ואביון הוא יצר הטוב המכונה כך לפי שאין בני האדם שומעים לו, והוא עני ותאב לבני אדם והם אינם נותנים לו. וחזק ממנו וגוזלו הוא יצר הרע החזק מן היצר הטוב. הוא מנסה לגזול אותו מן המצוות. והקדוש ברוך הוא מציל את היצר הטוב מן הרע. זה נראה מעבר לדרוש, אבל מי שמעמיק מגלה פה את, אני חושב, את כל מה שאנחנו עוסקים בו בנשמת כל חי ובשבועות האחרונים. אני אתחיל את זה ממקום לגמרי אחר. אז יצאנו ממצרים, אז מתו כל בחורי מצרים, אז כל המצרים טבעו בים. אז מסבירים לי שהיסטורית לא נשאר כלום ממצרים הקדומה. אז מה? אז נגרה מצרים ובאה אשור, ובאה בבל, ובאה רומא, וכל יום כללתו מרובה משל חברו. אז יצאנו ממצרים. מאוד משמח לדעת שהיה בהיסטוריה אירוע עצום שבו יצאנו ממצרים. אז מה? נשמת כל חי בא להגיד מה קרה כשיצאנו ממצרים. כשיצאנו ממצרים גילינו בעולם שבמאבק בין משה לפרעו, משה ינצח את פרעו. יציאת מצרים איננה הודעה על הגאולה העתידית. כבר דיברנו על זה בהקשרים אחרים. יציאת מצרים היא הידיעה שאתה כל הזמן יכול לצאת ממצרים. זאת אומרת, הנאבק ויוצא. מצרים לא תוכל לך לעד. זה מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים לא סיימנו את תפקידנו בעולם. ביציאת מצרים התחלנו את תפקידנו בעולם. רק התחלנו. תפקידנו בעולם לא היה יכול לבוא לידי ביטוי אילו היה פרעו ממשיך עוד דקה אחת בעולם הזה. היכולת שלנו לנשל את שליטתו של פרעו על פרסה אחת יותר מכאן ואילך, מהצון והבקר שיש עוד, היא מה שמאפשר לנו להתחיל את החיים. אני אומר את זה במילים אחרות. הרבה פעמים ילדים אומרים שקשה להם נורא, הם מחכים לחתונה, אז כל הבעיות ייפתרו. אני רואה שהנשואים מחייכים. וזה טוב. ואני אומר להם תמיד שאז הבעיות הן פשוט מוכפלות. כי זה מהיום בשתיים. אבל מעכשיו זה אתגר שמתמודדים איתו לא לבד. רק עכשיו מתחילים את היכולת לצאת ממצרים. לפני כן, גם אם אתה חושב שיצאת, זה הכל תיאטרון. אבל מעכשיו אתה מתחיל את סיפור הגאולה. ומה קורה מתחילת סיפור הגאולה? הוא בעזרת השם. אילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא, היה מאיר את כל העולם מלמעלה למטה, ולא היה בורא אותנו בכלל. נחזור רגע ליסודות האלה. אנחנו אחרי הלל הגדול ואחרי ההלל של כי לעולם חסדו. מי שזוכרים איך ניסינו לפרש את המושג כי לעולם חסדו, שככל שאני נכנס לזה יותר, זה מעצים יותר ויותר את המושג הזה. לפי דברינו אמרנו שכי לעולם חסדו אין פירושו שחסד השם הוא על כל העולם, שחסד השם הוא לעולם. לעולם זה גם זמן וגם מקום, אבל זה עוד משהו הרבה יותר גדול. אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אבל מה שמעניין אותנו בעצם ביציאת מצרים זה מצרים. מה שמעניין אותנו זה העולם. מה שמעניין אותנו זה בעצם בשביל מה בכלל ברא הקדוש ברוך הוא אותי ואת העולם הזה. במילים אחרות, לא רוצה להודות על יציאת מצרים, פשוט אל תכניס אותי למצרים ואל תוציא אותי ממצרים, ובשביל מה אני צריך את כל העסק? איפה כתוב שאני חייב להיות שותף בכל הדבר הזה? תודה רבה על כל ההפקה, אני מבקש שחרור. ועכשיו אתה גם לוקח את מצרים ואתה אומר לי, בעצם מצרים זה תהליך וזה ממשל. אוי, אם זה היה משהו ארוך, בסדר. בסוף עשו קיצור תהליכים במקום 400 שנה, 210. גומרים עם סרט אקסודוס טוב. הבנתי, מוכן לקבל את זה. יפה, יש אפיקומן. אבל נגמר האפיקומן ויש מחר. לימוד התניה שלנו ככה בבקרים פה, אנחנו נוגעים בזה בזמן האחרון, יום אחרי יום. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זאת התשובה שחז"ל נתנו, אולי יותר מכל תשובה אחרת, למה היא תכלית הבריאה. הבריאה ושיא הבריאה במובן הזה זה מצרים. אני אסביר את עצמי מיד. הבריאה היא הדבר הכי לא הגיוני בעולם. אין בה שום היגיון. כשברא הקדוש ברוך הוא אותי, אז היה פה אור אינסופי בעולם הזה. עוד מעט תראו שזה כל פרק נשמת כל חי. מן העולם ועד העולם אתה אל. אתם יודעים מה הפירוש ומן העולם ועד העולם אתה אל? כך פותחים את נשמת כל חי, נכון? אתם זוכרים משפט דומה לזה בתחילת התפילה כל בוקר? אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. קדש את שמך על מקדישי שמך. הפירוש, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. מור הזקן מסביר, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה בדיוק אותו הוא מי שנברא העולם. נניח שהעולם עכשיו הוא החדר הזה. לפני שנכנסנו לחדר הזה, החדר הזה היה ריק. נכנסנו ועכשיו יש פה עד 120 שנהיה בריאים כולנו איקס אנשים. לפני שנוצר העולם, היה פה רק אור אין סוף, ברוך הוא. ומה יש מאז? טריליוני דברים. גדולים, קטנים. וכל אחד מהם, בראייה מבחוץ, מכסה קצת את האור. ועוד קצת, ועוד קצת. אתם יודעים מה ברא הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? הוא ברא את מה שיכפור בו. הוא ברא את התעלמות האור שלו. הוא ברא את ההיעלמות. זה מוזר מה שעשה מלך העולם. סופר ששאלו פעם את התניה, מה ההיגיון שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים? והרבי התניה אמר, על תאוות לא שואלים שאלות. תאווה, מה אפשר לעשות? תאיבנו. אבל מי שמבינים בתאוות יכולים להבין תאווה. לא לשאול. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ועד שלא נברא העולם היה הכי קל אילו תיאורטית הייתי עומד פה בצד להבין שאתה הוא. כי מה יש פה? רק אתה. ואתה אותו הוא מי שנברא העולם. וככל שהעולם הוא יותר העולם הזה, ככל שהעולם, ככל שההיעלמות היא יותר ברורה, זה עולם, זה עולם, זה עולם, אתה, שום דבר לא השתנה. אתם מבינים מה זה להגיד, השם אלוקינו, השם אחד? להגיד השם אלוקינו, השם אחד, זה להגיד, אין עוד מלבדו. אתה יחיד. לא עוד אין עוד אלוהים מלבדו. אין עוד מלבדו. כל היש שאנחנו רואים הוא מפני שהוא ממלא את כל העולמות. הוא מסובב את כל העולמות. הוא מחיה את כל העולמות. הוא מלוא כל הארץ כבודו. והוא ברא את היברעותו. אתם יודעים מה זה היברעותו? אמרנו יותר מפעם, לברוא בעברית זה ליצור, לעשות, ולברוא בעברית זה לברא, לכרות. איך בונים עיר? קודם כל מבראים את היער, וכשמבראים את היער וקורטים את העצים, עכשיו אפשר להתחיל לבנות את העיר. איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? כביכול, כביכול, כביכול? הוא בירה. הוא בירה. הוא העלים את עצמו. עכשיו הוא לא רק העלים את עצמו. הוא העלים את עצמו, והוא הסתיר את עצמו,
והוא גם התלבש בלבושים אחרים לגמרי.
אתם יודעים איך מתחיל הלל הגדול? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הסברנו, ההיעלמות הזאת של הקדוש ברוך הוא, היא חסדו. אתה לא מבין את זה לפעמים, כי אתה לא תופס כמה ייסורים, כמה קליפות, כמה כאבים בדרך. אבל היא חסדו. כי כשהופיע הקדוש ברוך הוא אלינו, לפני שמאוד מאוד ביקשנו פעם אחת עם קולות ולפידים ואורות גדולים. אתם זוכרים השבת מה קרה בעקבות זה 40 יום אחר כך? עגל. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. שם הופיע אין עוד מלבדו. אתה הוראת על הדעת. אתה הראית את עצמך ואתה גילית שאין עוד מלבדך, אבל אתה הוראת לדעת. זה ביטוי מעניין מאוד בעברית, הוראת. הוראת זה בעל כורחנו. אתה הראית ואתה גרמת לנו לראות, אבל זה לא שבאמת אני הייתי מוכן לזה מלמטה, מלמטה, מלמטה. ואז נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שאלתי את עצמי תמיד, למה מיד אחרי השבירה הראשונה של הלוחות לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נו מוישה רבנו, עוד 40 יום יהיה אלול בעזרת השם, לא להישבר, תעלה. כי התאווה שלו הייתה שמשה רבנו יעלה מפני שהוא מתאווה. כי אם שוב היה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו תעלה, אז זה היה דז'ה-וו, כבר ראינו בסיפור הזה. לעתיד לבוא לא יהיה אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא האלוהים. לעתיד לבוא יהיה כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לעתיד לבוא יהיה וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. לעתיד לבוא לא יהיה שהשם יראה לי מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. שיא העלמות בעולם. שיא העלמות בעולם היה מצרים. שיא העלמות של העולם. רעיון ההיעלמות, רעיון ההסתרה. האידיאולוגיה הגדולה ביותר, האנטיתזה הכי גדולה לאין עוד מלבדו, זה היה פרעה במצרים.